אחת, שתיים, שלוש, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אביחי, אתה מאשר לי להתחיל? תודות גדולות לאבי גז, מייסד השיעור הזה, לאביחי אברהם, המתנדב המסור, הבוס שלי, לנתי צנעני היקר והמסור, כל אנשי חל שלמה, בראשם צחי מגנזי ואנשי מיכלת הרצוג, שמאפשרים לנו להתארח פה ככה כל שבוע, עמי פייקובסקי היקר, על הכיבוד בקומה השנייה, וגם על האירוע, מי שעלה במעלית ראה את המודעה על האירוע הבא שעמי מתכנן לכם פה, פרטים בהמשך. אנחנו משודרים בשידור חי, שימו לב, השידור הוא באדיבות קרן דניאלי, משדרים אותנו יהודה ודיני גרובייס המוכשרים, וכידוע אני מאוד אוהבת לדעת מאיפה צופים בנו בארץ ובעולם, אז אנשים מוזמנים כרגיל לכתוב לנו גם למטה, אבל מי שפה, כל הכבוד לא, לכל מי שבא מרחבי הארץ וגם קצת העולם. אני רוצה להודות תודה מיוחדת למשה מרציאנו, מנהל התפעול של מיכלת הרצוג. עד לפני כמה שעות לא היה פה סאונד באולם הזה, הוא בא מרחוק ודאג לנו למיקסר הזה. יש אומרים שאני אסתדר גם בלי מיקרופון, אני באמת מדברת מאוד מאוד חזק, אבל בכל זאת כדאי שתהיה הגברה והוא דאג לנו היטב. יש לנו פה שני חוגגים. אנחנו רוצים להגיד מזל טוב לגפן, שהיום היא בת 16, והגיע מהצפון, ברוכה הבאה, מיישוב שקוראים לו שמשית. ברוכות הבאות עם האמא והאחיות, גפן גרינות, מזל טוב וברוכה הבאה, כיף שאת חוגגת פה יום הולדת ומשמשית. וזוג יקר שמגיע ממש, התחתן לפני, לדעתי, שבועיים פחות או יותר, אלעד קרשנר ורעייתו חן, ברוכים הבאים לשיעור, ועוד נגיע גם אליכם בהמשך, היו עמנו מה שנקרא. טוב, פרשת יתרו. לפעמים יש שמות מיוחדים לשבתות מיוחדות, שבת הגדול לפני פסח, ושבת חזון, ושבת נחמו, שבת שירה, בשבת האחרונה, קריאת ים סוף, שירת הים, אז זה לא רק השם של הפרשה, נותנים איזה שם מיוחד, איזה אייקון כזה שמאפיין את השבת. והשבת הקרובה לפנינו, בהחלט יכלה לענות לשם שבת תורה, שבת משה רבנו, שבת הר סיני, אבל אין לה שם מיוחד, ולא רק שאין לה שם מיוחד, אלא ששם הפרשה הוא יתרו. שבת פרשת יתרו. אדם שהיה עובד עבודה זרה, כהן של עבודה זרה, גוי, מקבל את השם של הפרשה אולי הכי מעצבת, הכי מכוננת, הכי קדושה. אנחנו עומדים לעמוד מתחת להר סיני ולקבל את התורה, את עשרת הדיברות. וכאן אני צריכה להתנצל, מי שירצה יכול ללכת. אנחנו לא נדבר על מעמד הר סיני, למרות שהוא הנושא באמת המרכזי בפרשה, ורוב הפרשנים ודאי מרחיפים ועוסקים ברגעים המיוחדים, בעשרת הדיברות, ביחס של העם, של משה, של אלוקים ושל כל התשתית לרוב ככל התרבות המערבית עד היום אפשר להגיד. אנחנו לא נדבר על זה היום ברשותכם, בשנה שעברה דיברנו על כך בהרחבה, כי אם שם הפרשה הוא יתרו, זה אומר משהו. שמות הם לא סתמיים, לא של אנשים ולא של פרשות, יש כאן איזושהי אמירה, קוראים לפרשה יתרו, כי החצי הראשון שלה אכן עוסק בהרחבה באותו יתרו, ויש לנו נטייה לדלג אל הדרמה והאקשן, ובאמת זה מובן, אבל אנחנו ננסה היום להתמקד ביתרו, ולהבין מה הוא עושה שם, למה דווקא שם, מה הקטע. אצל הרב זאב קרוב, זכרונו לברכה, בספר שלו ראיתי הסבר, הוא אומר שכולנו מכירים את הכלל הידוע, דרך ארץ קדמה לתורה, אז גם בפרשה. יתרו מלמד אותנו דרך ארץ. זה מה שנעשה, אנחנו נראה מה הוא מלמד אותנו. הוא מגיע ובאמצעות שורה של כללים, מסרים, לקחים, דיבורים, מעשים, יתרו מנחיל לנו דרך ארץ, ודרך ארץ קדמה לתורה. אחרי שנלמד את מה שיתרו מלמד אותנו, אז ניגש להר סיני. ולכן אנחנו ממש נלך וננסה לספור את הדברים שאפשר לקחת מיתרו. יצאו לי 10 דברים, אפשר לקרוא לזה אם תרצו 10 הדיברות של יתרו, כן, 10 הדברים הראשונים שיתרו מלמד לפני שניגשים לקבל תורה, ואנחנו פשוט נתחיל כיוון שאנחנו רוצים להספיק 10 לקחים בערב אחד. והדבר הראשון שיתרו מלמד אותנו זה לשמוע. הפרשה מתחילה בפסוק הבא, וישמע יתרו. וישמע יתרו כהן מדיין, הוא צ'יף עבודה זרה, כהן מדייני מפורסם, אבל זה לא מפריע לו להיות קשוב, לשמוע. וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. וכאן שואל רשי, ושואלים פרשנים רבים, זו שאלה מפורסמת, מה שמועה שמע ובא? מה גרם לו לעזוב את מקומו? רבים שמעו. אנחנו אומרים בשירת הים, שקראנו גם בשבת שעברה, שכל העמים שמעו. הוא לא שמע פה איזה סקופ, לא הדליפו לו שום דבר מיוחד. זו הייתה הכותרת הראשית בכל מרחבי האזור, אולי אפילו בכל העולם, כן? שמעו עמים ירגזו, נחיל אחז יושבי פלשת, כולם שמעו. כל העמים, אז נבלו אלופי אדום, אלה מואב, גם אותם יוחזי מורד, גם יושבי חנן, נמוגו כל יושבי חנן, כולם שמעו, נבלו, רגזו, נמוגו, כל מיני דברים קרו להם. אחד שמע וגם עשה תכלס משהו. קם, עזב את ביתו ושינה את חייו. מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. שני אירועים יוצאי דופן שונים מאוד. קריאת ים סוף, משהו ניסי, איזה חסד שהשם עשה איתנו. מלחמת עמלק, אולי אפשר להגיד להפך, עונש על התנהגות, הוא רואה פה איזה הנהגה יתרו של, של חסד, של דין, זה מעורר אותו, זה גורם לו לעשות משהו. כותב הרב שלמה וולבה על הנקודה הזאת. נתאר לעצמנו אדם, יושב וקורא בניו יורק טיימס, שהייתה קריאת ים סוף. הוא היה יכול להמשיך להשן את הסיגר שלו ולומר, איזה סיפור יפה. אבל יתרו שומע, קם ויוצא למדבר. זה סוג אחר של שמיעה. זוהי שמיעה שמובילה לתוצאות. וזו הקדמה למתן תורה. כדי לקבל את התורה באמת, צריך לשמוע. להיות קשוב למסרים שסביבך, מה המציאות אומרת לי? מה, אני, באמת, תחשבו כמה אינפורמציה אנחנו שומעים כל היום, כמה היא רלוונטית לחיינו, כמה היא מחוללת בנו איזה שינוי. בספר מלכים, הקדוש ברוך הוא אומר לשלמה, מה אתה מבקש ממני? מה תשאל? עושר, אריכות ימים, פרסום, הצלחה. והתשובה של שלמה המלך, החכם מכל אדם, ונתת לעבדך לב שומע. שמיעה היא לא רק באוזן, שמיעה היא גם בלב. ליתרו יש לב שומע. הוא, זה קצת מנוגד לפרעו, שאנחנו יודעים כמה הוא לא שמע, לא באוזניים ולא בלב. לא משנה מה קרה במציאות, פרעו לא השתנה. מול האף שלו זה קורה, נגדו לא קולט. יתרו, בדיוק הניגודיות. משהו קורה רחוק משם, אבל שומע והלב שלו שומע. ואם אפשר להגיד שפרעו רק רצה לא להשתנות, יתרו רק רצה להשתנות. עוד מעט נראה את התכונה הזו שיש לו של החיפוש הרוחני. דבר ראשון שיתרו מלמד אותנו זה להאזין, לשמוע עוד מעט, אנחנו, כן, נשמע גם את שמה ישראל, את, 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 את עשרת הדיברות, צריך ללמוד להאזין ולהפנים. עכשיו קורה כאן עוד משהו. אמרנו שיתרו לא היה איזה nobody, הוא עוזב בשביל האמת את הנוחות, ויתור על נוחות. יתרו הוא מודל כזה, לעזוב, מתארים לנו פרשנים איך הוא ממש אסף את הקהילה שלו, של אותם עובדי עבודה זרה, ואמר להם, אני כופר באמונות שלנו, אני מצטרף למקום אחר, אני חייב לעזוב אתכם, ובשביל מה למען השם? למה הוא עוזב? ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר, אשר הוא חונה שם, הר האלוקים. אומר רשי, מי צריך את המילים האלה אל המדבר? מישהו לא יודע שאנחנו במדבר? כולם יודעים שיצאנו למדבר סיני. אומר רשי, אל המדבר, אף אנו יודעים שבמדבר היה. זה לא מחדש לי כלום, אלא זה מדגיש לי משהו. אלא בשבחו של יתרו דיבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו של עולם. תדמיינו את האפיפיור, נוטש את הוותיקן ובא לפה. או איזה מנהיג מוסלמי בכיר, נוטש את מאמיניו במסגדים ומודיע שאנחנו זה העניין. הוא היה יושב בכבודו של עולם, ונדבו ליבו לצאת אל המדבר, מקום תוהו. למה? לשמוע דברי תורה. אומרים לנו פרשננו, כדי להגיע למשהו בעתיד, צריך לפעמים לוותר על דברים בהווה. זה מה שיתרו מלמד אותנו, לוותר לפעמים על נוחות בשביל משהו גדול. נקודה השלישית, אני קראתי לכותרת שאני נתתי לזה, זה מהפכה של שמחה, זה נראה לי מתאים, כי יתרו מחולל משהו ברגשות, בתחושות של מישהו פוגש אותם. מופיע פועל מאוד מאוד יוצא דופן שמתאר את התחושות שלו. התורה הרי באמת יכלה לבחור כאן איזשהו פועל אחר, אבל כתוב, זה משהו שקצת קשה בהתחלה לקרוא אותו, ו, י, ח, ד, בואו נראה רגע את ההקשר ונבין מה קורה פה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעו ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם. משה מתאר בפניו הכל. עשרת המכות ויציאת מצרים וגם שירת הים וגם התלונות שתיארנו בשבוע שעבר, צמאי, עוד לא אכלנו, עוד לא שתינו, יבש לנו בגרון, כועסים על משה, כועסים על, גם על, גם על השם, רוצים לחזור אחורה. את הכל משה מתאר. ואת ההצלה בכל פעם, המן הניסי, עמוד ענן, עמוד האש, ענני הכבוד, המים שהשם ממתיק ונותן להם. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל אשר הצילו מיד מצרים. מה זה הויחד הזה? מה זה ויחד? מה הוא מרגיש? אפשר לכתוב וישמח, ויתרגש, ויבכה, ויצהל. מה זה? איזה מין פועל זה בכלל? מבחינה לשונית, דנים בזה הרבה פרשנים. יש פרשנים שאומרים חדווה. זה לא וישמח, זה מסוג ה... הוא חש חדווה מסוימת. יש פרשנים שאומרים דבר עמוק. בשרו נעשה חידודים חידודים כששמע מה קרה למצרים. יתרו עדיין במצב ביניים, ככהן מדיין הוא היה עוזר של פרעה, מתואר, שהוא היה יושב ממש ככה בין הבכירים במלכות, ראשונה במלכות, יושב עם פרעה בימים הרעים ההם, וכשהוא שומע שהמצרים טובים בים, זה גם עדיין עושה לא רע, עדיין, הוא החותן של משה, הוא רוצה להצטרף לעם הזה, הוא מבין, אבל בן אדם עדיין יש לו תחושות כאלה, אומרים לנו חז"ל, עד 10 דורות לפעמים גרים מרגישים דבר כזה, אומר לנו הרב וולבה, התורה היא אמת, והיא לא מדלגת אפילו על תנועה קלה שבתת ההכרה, שאפילו האדם עצמו איננו מרגיש בה. יכול להיות שיתרו הרגיש רע לשמוע שכל המצרים, על כל מה שהם קיבלו, דם, צפרדי, הכינים, בחורות, כל מה שקרה, קשה לו, הכיר אותם, אהב אותם, עדיין יותר קרוב אליהם. כלומר, יכול להיות שזה לא בדיוק חדווה, אלא בשר שנעשה חידודים חידודים. אבל הרבה מאוד פרשנים אומרים, יתרו מלמד אותנו פה סוג חדש של התרגשות. הוא בא כדי להלהיב אותנו על מי? על עצמנו. שנעוף על עצמנו. יכול להיות שהעם נכנס קצת למשהו מונוטוני. אתה יכול להתרגל להכל, אפילו למציאות ניסית. אתה כבר קם על אוטומט. קם, לוקח את המן, שותה את המים, ממשיך, ענני הכבוד, מגעצים לך, מחפשים לך, עמוד האש, ממשיכים, משה רבנו. אתה יכול כבר להתרגל לזה באופן רובוטי. די, זה כבר המציאות. מגיע יתרו עם החדווה הזאת שלו, ומסביר לנו כמה אנחנו צריכים להתרגש, ואפילו יש כאן פועל חדש כדי שנבין שזה לא סתם התרגשות ושמחה, אלא זה איזושהי חדווה מיוחדת. האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, מתאר לנו את התחושות האלה של יתרו, ונראה כי יודע הכתוב כי מרוב השמחה נתחדד בשרו. יש פה איזה שילוב בין הגוף לבין התחושה, בין הלב, בין הרוחניות והגשמיות. כלומר, הוא מתרגש מבחינה גופנית. כי תמצא, כך אומר לנו אור החיים, שכשתהיה לאדם שמחה, והיא דבר שלא כפי המשוער במושג הרגיל, תיוולד בו הרגשה בהרכבת מזגו, והנה יתרו, הגם שקדם אצלו ידיעה מבשורות הטובות. הוא כבר שמע שיצאת מצרים, קריאת ים סוף, שמע מרחוק. עכשיו הוא בא לשמוע פרטים. אף על פי כן, כששמע תוכן הנס, נתחדד בשרו. חנן פורט קורא לזה צמרמורת קדושה. מרגיש איזה צמרמורת כזאת של התרגשות כזאת קדושה. וממשיך האור החיים, ודבר זה מורגש אצל כל בעל חי מרגיש. זה לא כדי להעליב אותנו. בעל חי, גם אנחנו בעלי חיים, בעל חי מרגיש. ויש לך רגשות, גם אתה יכול להרגיש את הוויחד הזה. יתרו אומר לנו, תתלהבו, התורה מתארת לנו אותו כדי להבין מה צריך להרגיש כששומעים את כל הדבר הזה. וזאת התחושה שלו, שראיתי עוד פרשנות מקורית קצת, לא מצאתי פרשן ככה מוסמך שאומר אותה, אבל הוויחד יתרו, זה יכול גם להיות מלשון המילה אחד, משהו בו מתאחד. הרי אין עבודה זרה שהוא לא עבד, ככה חז"ל מספרים לנו. יתרו עבר על פני כל סוגי עבודה זרה שהיו בעולם באופן מאוד מאוד מגוון, הכל היה לו מפוזר, מבולבל, לא מרוכז. פתאום הוא שומע על האמונה, על אחדות האמונה, על המונותאיזם, על התפיסה שלנו, ויש איזו אחדות בבריאה, הוא מרגיש ממוקד יותר, הוא מוצא סוף סוף את עצמו. אני זוכרת שפעם הרב אורי זוהר סירב לבוא לקבל פרס על סרטים שהוא עשה בעבר, כשהוא היה השחקן והבמה היה אורי זוהר. ושאלו אותו, למה אתה לא מגיע בכל זאת לקבל פרס על מה שעשית אז? הוא אמר, כי מה שעשיתי אז היה באמת אמצעי בידור. וככה, מה הבעיה באמצעי בידור? הוא אמר, מה זה בידור? בידור זה מלשון כמו זקן מתבדר, שיער מתבדר, דברים מתבדרים ברוח, פיזור. אני אומר, אני עבדתי באמצעי פיזור, זה לבלגן את הבן אדם, שהוא יכבה את השכל ואת הנשמה, ויאללה, קצת ככה יראה שטויות לפני שהוא הולך לישון. אמצעי בידור, אתה לא מרגיש מרוכז יותר, אחר כך אתה מרגיש מרוקן, מבולבל. הוא אומר, היום אני רוצה לעבוד באמצעי ריכוז, לא באמצעי בידור, באמצעי ריכוז. גם פרעו יכול להיות שוויחד יתרוע זה סוף סוף הוא מכל ה... כן? כל הרעיונות וכל הבלבלה הוא מתרכז ו... ומבין את ככה בצורה ממוקדת. יתרוע ממשיך, אנחנו הולכים ממש פסוק אחרי פסוק עם השיחה הזאת בינו לבין משה. הוא מכניס לנו פה מילה, שוב מילת מפתח, והרבה פעמים צריכים לבוא מבחוץ כדי להזכיר לנו את זה. מילה פשוטה מאוד, טוב, תפיסת עולם של טוב, עין טובה, ראיית הטוב, בחירה להאיר את הטוב. הרי כתוב שם ויחד יתרו על מה? על כל הטובה. רק לפני שבוע ראינו איך אפשר לפרש את זה גם על כל הרעה. לחזור, למות במצרים, לעשות אחורה פנה, בשביל מה בנו, נמות במדבר, ויחד יתרו על כל הטובה. בהמשך, בספר במדבר, הפוטנציאל הזה של הטוב מתפרץ, כמעט מתפוצץ. יופיע שם הקטע הבא, קטע מכונן בקשר הזה בין יתרו לבינינו, ושוב, מבחוץ, אנחנו אולי הרבה יותר מרשימים ממה שאנחנו נראים לעצמנו מבפנים. זה קורה בהמשך, אבל שוב, קשה לפספס פה את מילת המפתח. ויאמר משה לחובב, השם של יתרו, בפרשה שלנו, למה קוראים לו יתרו? כי הוא יתר פרשה נוספת בתורה. עוד מעט נראה. פרשה שלמה שהוא המציא, הביא, חידש בתורה. פה קוראים לו כבר, יש לו הרבה שמות ליתרו, שבעה שמות שונים לאורך המקורות. פה קוראים לו חובב. למה? כי הוא חיבב את התורה. חיבב על עצמו, אבל גם חיבב עלינו. תראו. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני, חותן משה. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. לך איתנו והטבנו לך. כי השם דיבר טוב על ישראל. אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעיניים, עין, עין טובה. והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר יטיב השב עמנו והטבנו לך. חמש פעמים של טוב, והיית לנו לעיניים. אנחנו צריכים את העיניים שלך, זה לא רק לראות טוב, זה לראייה של הטוב. אנחנו רוצים, מהרגע הראשון הוא רואה את הטובה, ויחד יתרו על כל הטובה, מהרגע הראשון אתה מרים אותנו מהקטנוניות, ורואה את הברכה, מתלהב, מתרגש. דברים שאנחנו לפעמים קצת שוכחים. זה יכול להיות גר, זה יכול לפעמים להיות גם איזה חוזר בתשובה כזה, מתלהב, שכאילו... אתה לא שם לב כבר, אבל הוא פתאום רואה דברים חדשים שאתה לא רואה. ויש משהו בשילוב הזה בין, הייתי אומרת, מי שכבר כך נולד ככה והוא יותר ממוסד, לבין מי שבא מבחוץ. שמעתי על זה הגדרה מעניינת על ימינו, בין הדתיים מבית והחרדים מבית, לבין חוזרים בתשובה, גרים, אנשים שבאים באיזו התלהבות חיצונית כזאת פנימה. אז הוא אמר לי אותו אדם, קוראים לו הרב מייזליק. הוא אמר, יש אורות ויש כלים, נכון? צריך אורות בעולם הזה וצריך כלים להכיל אותם. הוא אומר, לחוזרים בתשובה יש המון המון אורות, אבל אין להם כל כך כלים, כן? את הכללים, את הבייסיקס, את הטכניקה הזה. לדתיים מבית לפעמים יש את הכלים מצוין, לפעמים אין להם מספיק אורות. צריך את האיזון הזה בין האורות לבין הכלים, הם צריכים ללמד ככה אחד את השני. יתרו בהחלט מזכיר לנו את האורות, הוא מאיר לנו, המציאות חסומה לנו, לפעמים אנחנו לא רואים, הוא מאיר את עינינו, ממש. תרתי משמע, ראייה שלנו, כמה צריך את זה גם היום, כן? שאיזה חובב כזה שמחבב, יאיר לנו את המציאות באור יותר טוב. אבל הוא לא אומר טובה, 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 הוא עולה דרגה, הוא מחבר את הטוב הזה לאנשהו, ושוב, דווקא יתרו עושה את זה. תפיסת עולם, הייתי קוראת לזה, תפיסת עולם של ברוך השם. פרץ של הדתה באמצע הפרשה, יתרו פשוט מכריז, אחרי, אנחנו הולכים איתו, אנחנו לא מפספסים אף פרט. הוא פשוט מכריז, ויאמר יתרו, ברוך השם. זו הפעם הראשונה. היום כשאתה אומר ברוך השם, אתה כבר לא שם לב מה אתה אומר. פעם ראשונה, ויאמר יתרו, ברוך השם, אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעו, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. אופה, ברוך השם, טוב שאין על זה תמלוגים, כמה פעמים יגידו, מיליארדי פעמים יגידו את זה באלפי שנים, אבל פרעה מסמן את העובדה הזאת, אומרים לנו, חז"ל, במסכת סנהדרין, דבר שוב נוקב, גנאי הוא למשה ושישים ריבו, כל אבות אבותינו שיצאו ממצרים, שלא אמרו ברוך, עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. עוד הפעם בן אדם בא ואומר, תראו איזה חסד עושים איתכם, ברוך השם. זה לא נס שנעשה איתו, נכון, אנחנו שרנו את שירת הים, אבל שירת הים הייתה הודעה אישית על משהו שהיינו חלק ממנו, שירה על אירוע שהשתתפנו בו. הוא בא מבחוץ, לא קיבל את כל החסדים האלה עדיין, ואומר ברוך השם עליכם, שעשה את זה, איך הוא אומר, הציל אתכם מיד מצרים, זה עדיין אתכם. בהרבה מובנים, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, אנחנו רואים גם היום אומות שאומרות לנו, תהיו השראה, וטראמפ, הסגן של טראמפ כמובן, מודי בהודו, פוטין השבוע, שהוא לוקח את ביבי למוזיאון השואה, נחנך שם אגף חדש על סוביבור, שפוטין חונך אותו ומראה אותו לראש הממשלה שלנו בכמה חשוב לו. ואנחנו רואים, ושוב, אני לא מדברת פה ספציפית ביבי לא ביבי, אלא כנציג שלנו. זה מתוך הערכה לרעיון שלנו, למי אנחנו. עכשיו, דיברתי עם חברה שעובדת בקמפוסים בארצות הברית, בדור שבאמת, אפשר להגיד, מלחמה, אני לא אוהבת את הביטוי שואה שקטה, כי יש המון המון שימוש בזילות של השואה. כל דבר משווים אצלנו לשואה, לא יודעת אם שמתם לב. מסתננים, פליטים, מאגרים, איך שלא תקראו להם, בדרום תל אביב, אז ישראל שואה, כן? ממש אפשר להשוות אחד לאחד. עד תמימי, אז יונתן גפן משווה אותה לאנה פרנק, ממש אותו דבר. כל דבר, שמאל, ימין, כן? ההוא, הכל מושווה לזה זילות, זה, אחר כך נלך בעולם ונגיד הכחשת שואה. אנחנו גם ככה מכחישים שואה, עם כל דבר שלא בא לי טוב, הוא כבר, אתה יודע, השיר החדש של סטטיק ובן אל, אין, זה... לא, אי אפשר, אתה לא יכול, זה זילות מתמשכת. אז יש ביטוי שמשתמשים בו ביחס להתבוללות, ועל פניו בא לי גם להשתמש בו, אבל אני ככה מתלבטת, שואה שקטה. למה קוראים להתבוללות שואה שקטה? זו הכוונה, זה לא נעשה חלילה באופן מאורגן ואלים, אבל זה פשוט נעשה מעצמו. אז אותה חברה עובדת בקמפוסים בחול, היא אמרה לי, שימי לב שהשתנו בזמן האחרון שתי הנחות יסוד מאוד מאוד ברורות ביחס אלינו, נכון? ביחס לישראל, לעם ישראל ולמדינת ישראל. אחד, משוואה מספר אחד, שהייתה כלל יסוד בדיפלומטיה הבינלאומית, אני מה שנקרא מנוער הנרות, נוער אוסלו, ככה גדלתי, זה ברור שבשביל לגיטימציה בינלאומית, ישראל חייבת לוותר על כמה שיותר שטח. ככל שתוותר יותר על שטחי אדמה, תקבל יותר לגיטימציה בינלאומית. מה מוכיחה התקופה האחרונה? אופס, משהו פה השתנה. זה פשוט לא נכון. ישראל מקובלת בין האומות, אפשר לחלוק, אפשר לדבר, פולמוס פוליטי, אבל ודאי אפשר להישאר מקובלים בין האומות, גם ללא, בשנים האחרונות, ויתורים טריטוריאליים. אבל, וזאת ההנחה השנייה ויותר עמוקה, אמרה לי אותה בחורה, זה את כל השנים חשבנו שככה את זה על אוטומט. אבל הדבר השני, אמרה לי את זה באנגלית, אמרה לי, אצלנו פה באמריקה, יהודים משתלבים, יהודים מגיעים לטופ, בכל התחומים, נו באמת, זה אמריקה. כן, אז אתה יכול להיות שפילברג, ואתה יכול להיות וודי אלן, ואתה יכול להיות סיינפלד, אתה יכול להגיע לטופ, להיות תמיד סגן נשיא, מועמד לסגן נשיא, שר כזה או שר אחר, אתה באמת בכל התחומים, נו, יהודים ואמריקה, לא צריך להסביר. אבל היא אמרה לי, זה כרוך במחיר מאוד כבד. התבוללות, אם מסלקים את הנתון של הדתיים, של היהודים האורתודוקס, מהנתונים, אחוז ההתבוללות הוא, של הלא, כל מי שלא מגדיר את עצמו כאורתודוקסי, שייך לקהילה אורתודוקסית, אחוז ההתבוללות הוא 71%. לכן אמרתי שהיא מתלבטת איך לקרוא לביטוי הזה. זה לא, זה, כשאנחנו אומרים, מה תגיד יהדות ארצות הברית, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב אם תהיה יהדות ארצות הברית עוד כמה דורות. והיא אמרה לי, בזה אנחנו מתעסקים. וכל השנים היה ברור שאתה מצטיין בתור יהודי אמריקאי, אתה מגיע לטופ, אבל אתה בדרך מאבד, אתה לא באמת יכול לשמור על הזהות הדוסית שלך מהשטטל. היא אמרה לי, מה שאנחנו רואים במשטר, בתקופה האחרונה במשטר הזה, איך היא אמרה לי את זה? You no longer have to assimilate in order to reach the top. אתה לא חייב להתבולל כדי להגיע לטופ. אם אנחנו מסתכלים, שני יהודים שכן עשו את זה באמריקה, מרק צוקרברג נשוי לפריסיליה צ'אן, מתבולל לחלוטין, ומרק מזווינסקי, ממשל קודם, חמוד, אהוב, ביל והילרי קלינטון, מאוד חמים ביחס לישראל, החתן שלהם הוא יהודי, מרק מזווינסקי, הוא פגש את צ'לסי קלינטון בקמפוס, ואין סיבה מבחינה, הם לא אנטישמים בילו הילרי, זה החתן שלהם. רגע, רגע, אז יש לנו פה מרק ומרק, זאת הדרך ככה להשתלב, אם זה להקים את פייסבוק, אם זה להגיע לבית הלבן. במשטר הזה משנה את המשוואה. אם זה ג'ייסון גרינבלט השליח לכאן, אם זה דייוויד פרידמן, אם זה הבת של הנשיא, אם זה החתן של הנשיא, you no longer have to assimilate in order to reach the top. זה מאוד, אני חושבת, מעניין המשוואות שמשתנות לנו כאן מול העיניים, שמזכירות לנו מי אנחנו. עכשיו, אנחנו עולים ממתרו שלב אחרי שלב. אז הוא אמר שזה טובה. הוא ייחס את הטובה הזאת לקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא מגיע לשלב שבו הוא עוזב את העבודה הזרה שבה הוא היה שקוע, והוא מכריז הכרזה, באמת, מין משפט כזה, פורץ מפיו משפט, הוא אומר את זה ככה, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוקים, כי ודבר אשר זדו עליהם. מה שפה מדובר בעצם, הוא קודם כל מכריז, שהוא מבין, שכל הסוגים של הרוחניות, New Age, או אז אולי זה היה Old Age, אני לא יודע איך קראו לזה, אבל כל מה שהוא ניסה, זה לא זה, אתה ידעתי, ומה זה הדבר אשר זדו, מה הם ניסו לעשות? אומרים לנו פרשננו, יתרו מבין, מתחיל להבין את ההנהגה האלוקית, מידה כנגד מידה. הם רצו לזרוק ליאור, שנמות במים, כן? כל הבן, הילוד, היאור, התשליחו. בסוף הם כאילו טבעו במים, זו הייתה הנקמה, מידה כנגד מידה. אבל זה רק ההתחלה. מתחיל להבין מה זה שכר ועונש. הוא מתחיל להבין מה זה תכלית החיים, מה זה נשמה. מה זה עם, מה זה אומה, מתחיל להבין מה זה השגחה פרטית, איך כל פרט ופרט ככה מושגח, וכמה כל מעשה קטן אכפת ממנו. ויתרו בעצם מתחיל להבין את עקרונות האמונה שלנו. חשבתי על השגחה פרטית, קיבלתי מכתב מאוד חמוד ממאזינה שיושבת בקונטיקט, בסטנפורד קונטיקט, קוראים לה עדי, עדי ירחי, והיא כתבה לי טקסט מאוד יפה, אמרתי, בואו, זה ממש מתאים להשגחה פרטית. אם יתרו מתחיל לגלות את יסודות האמונה שלנו, אז אולי נקריא את מה שהיא כתבה. זה רק הייתה התחלה, אבל נתחיל בה. אז היא כותבת ככה, אני מורה, יש לי בכיתה תלמידה חירשת, מכשיר השמיעה שלה מסונכרן למיקרופון שנמצא אצלי, וככה היא יכולה לשמוע מה אני אומרת בצורה חלקה ישר לתוך מכשיר השמיעה. די מהר למדתי שאני צריכה להיזהר בשעות היום, כי היא שומעת כל דבר, וגיליתי שאם אני רוצה לומר משהו קצת מורכב, רכילות, ביקורת, אני ישר בודקת מהר עם המיקרופון עליי, או אם אני חופשייה לפטפט כרצוני. וחשבתי על זה אפילו בשבת, כשדיברתי עם בעלי, ובלי לשים לב, היד נשלחה לבדוק, רגע, המיקרופון עליי? ואז חשבתי על איסורי לשון הרע, על רכילות, על השגחה פרטית. באופן יומיומי אנחנו לא כל כך קולטים את זה. אם כולנו היינו מבינים שאנחנו מחוברים לסוג של מיקרופון כזה, שמחובר לריבונו של עולם, המון מריבות, כאבי לב, וסתם דיבורים מיותרים, היו פשוט נחסכים. עבורי זה שיעור, זה שיעור לקצת יותר אחריות והבנה על כוח הדיבור. אז את זה עדי שלחה לי ואמרתי, מעולה, בוא נדבר על השגחה פרטית. אבל אז פורסמה הקלטת של שרה נתניהו. ואז, אמרתי, רגע, כל הכבוד לעדי ומכשיר השמיעה שלה. אנחנו שמענו השבוע את כל השאלות הלא נכונות על הקלטת הזאת. זה מתחיל, התקשורת, אני מתה על זה שהתקשורת אותה על עצמה את הרשת המוסרית. האם לפרסם או לא לפרסם? דילמה אתית. נו באמת, יש לתקשורת שלנו אין ספור דילמות אתיות לדון לפני שאנחנו משחקים אותה מר המצפון ומר מוסר של עם ישראל. אבל כאילו נהנים. למה נהנים? כדי עוד פעם להשמיע את הקלטת. האם לפרסם את זה? בינתיים צפו. אחר כך אומרים, מה זה אומר על היחס לעובדים הקטנים? האם זה אומר על משפטים אחרים? זה לא קשור למשפט פלילי, אבל יש לה משפטים פליליים. האם זה קשור? בינתיים צפו עוד הפעם. אחר כך אומרים לנו, רגע, מה זה אומר על נתניהו? אז הוא בעצם נורא מסכן, כל הכבוד לו, איזה גיבור. או שזה מוסיף לו מנדטים, זה מוריד לו מנדטים. טוב, בינתיים תשמעו את זה עוד הפעם. וכבר באמת, חוש השמיעה ויאללה ווליום כבר קצת נפגע נראה לי לישראל כולה. וזה ממשיך וממשיך. ואז מתחיל את זה, שמתי לב, מלא נשים כותבות, גם אני צועקת ככה על בעלי, על הילדים, על הנציגת שירות, על פה, על שם, כאילו איזה קמפיין מיטו כזה, שרה נתניהו, גם אני ככה, גם אני ככה, כל מיני, בקיצור, עיסוק שלהם באמת מהרבה זוויות, מעניינות, אפשר לדבר על הכל, אבל אף אחד לא דיבר על הדבר המדהים, שהקלטה של 51 שניות מלפני 9 שנים נשמרת, מוקלטת, רלוונטית ונשמעת. מה זה אומר לנו? כשקמה בפעם הראשונה חברה, והוציאה את המצלמה לאור. החפץ חיים אמר, המכשיר הזה אמור לחזק את ההשגחה הפרטית אצל האדם, את האמונה בהשגחה הפרטית. החפץ חיים אמר שהאמונה שלנו הולכת ונשחקת, ולכן הטכנולוגיה תתפתח כדי להסביר לנו את יסודות האמונה. כך הוא אמר, למשל, באותה תקופה, בן אדם גנב, הוא לא באמת האמין שמישהו יכול לתעד את זה, עד אז יכולת ללכת אולי לצייר שיעשה לך פורטרט בשבועיים אם אתה מלך אנגליה. מי ידע לתעד? פתאום קליק, אוי, נתפסת גונב, נתפסת מרביץ. אפשר לתעד אותך, כלומר, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. החפץ חיים אמר את זה על המצלמה של ימיו. והוא אמר, ככל שהאמונה תחלש, כך יגברו אמצעים של טכנולוגיה שיסבירו לנו עד כמה אנחנו כולנו, שרה נתניהו, וכולנו מלאים בהקלטות, ואף מילה לא הולכת לאיבוד, מה לעשות? כל מילה מותירה רושם בל אימחה. אתה אומר משהו, יש לו משמעות נצחית. הודלף או לא הודלף, זה לא משנה. אתה מפורסם או לא מפורסם, זה גם לא משנה. ואת ההתייחסות הכי, לדעתי, מגניבה, פרסם השבוע הזמר, היוצר, אם אתם מכירים אותו, המקורי מאוד, עד איראן, בעלי מאוד ככה עוקב אחריו, והוא כל פעם שולח לי את הגיגיו. אז השבוע הוא שלח לי פרשנות עד איראן על המצב, והוא כותב ככה. כשנגיע למעלה אחרי 120 בעזרת השם, ישמיעו לנו את ההקלטות, יראו לנו את הסרטונים. בכל העולמות יצפו בזה. הקדוש ברוך הוא, צבא השמיים, המלאכים, החברים, בני המשפחה. איזה בושה, איפה נתחבא, איפה נסתגר. אבל רק אחת, רק אחת תעבור את זה יותר בקלות. שרה נתניהו. זהו, עשינו לה את זה כבר השבוע. טוב. אז יתרו מבין את עיקרי האמונה עד הקלטת של שר, הוא מתחיל להבין את כל עיקרי האמונה שלנו. ועכשיו מגיע דבר, שוב מפתיע, אני חושבת שיתרו כל פעם מביא איזה טוויסט בעלילה, שבאמת חשוב את כל זה להבין לפני מתן תורה, מי אנחנו, מה אנחנו, איך אנחנו. ועכשיו תראו מה הוא עושה, דבר באמת באמת מיוחד. כל מה שדיברנו עליו נורא רוחני עד עכשיו, את אומרת לנו השגחה פרטית, ברוך השם, עין טובה, איך למען השם מחברים את זה לאוכל? רבותיי, ביום חמישי, שזה בעצם מחר, ישבו יוצאי טוניסיה ויוצאי ג'רבה למנהג מקסים שנקרא סעודת יתרו. חבל, יש מנהגים של עדות שממש הייתי מלאימה אותם, ממש לכל העדות כולם, יושבים תמיד ביום חמישי בערב, בשבוע של פרשת יתרו, לסעודה, מלא מנהגים, כל מיני עניינים. אבל איפה הייתה סעודת יתרו הראשונה? כן, למה יושבים ועושים את זה? קבלו. באמצע כל ההצהרות היפות האלה, הם יושבים לאכול. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים. כן, זה לא רק רעיונות רוחניים, יתרו מזכיר לנו, שוב, מלמד אותנו מי אנחנו, שאנחנו מחברים אכילה עם רוחניות. זה קורה בליל הסדר, זה קורה בסעודות שבת. עכשיו, אם הייתם באיזה סדר ט"ו בשבט או סתם משנה שלם פירות יבשים, זה קורה כשאתה לוקח תפוח ואוכל אותו. האוכל איכשהו אמור להתחבר אצלנו לרבדים היותר גבוהים, ורשי כותב כבר שמה, מה זה שהם יושבים לאכול לחם לפני האלוקים? רשי אומר, מכאן, שהנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובים בה, כאילו נהנה מזיו השכינה. על הפסוק הזה, כן, על אותה סעודת יתרו ראשונה, על הערבוב הזה של אוכל ורוח, כותב הרב שלמה וולבה, משפט מדהים, הוא אומר, לפעמים ייתכן, שחדר האוכל בישיבה יהיה גדול מבית המדרש. כלומר, יכול להיות שזיו השכינה, איך אתה אוכל, מה אתה אוכל, עם מי אתה מדבר תוך כדי, כמה חסד אתה נוהג עם מי שאיתך, אם אתה יושב עם תלמידי חכמים, מה השיח, מה ההתנהלות, ברכת, איך התנהל, שרתם, אני לא יודעת, אבל עובדה, אומר הרב וולבה, אתה יכול את האכילה לרומם באמת לרמות מאוד מאוד גבוהות, ושוב, יתרו, הוא הרימיינדר, הוא הקטליזטור להיזכר בכך. אמרנו קודם שיתרו יתר פרשה בתורה. בזכותו מופיעה הפרשה הבאה שאנחנו הולכים לראות עכשיו. בעצם אני, עד שצללתי לפסוקים בשביל השיעור, זה די מה שזכרתי. שיתרו מה? אומר למשה לקחת יועצים. נכון? את זה די כולם זוכרים, שהוא אומר למשה כבד ועמוס לך, ובוא תיקח יועצים. וזה נשמע טכני. אבל זה ממש לא עניין טכני, העיקרון שיתרו עכשיו ילמד אותנו, שזה ההצלת סמכויות, זה דבר מאוד מאוד, מאוד עמוק. ואם ממחרת, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה, מן הבוקר עד הערב, אין תיאור יותר פיזי להבין את העומס, ויעמוד העם, כל העם, על משה, על בן אדם אחד, מן הבוקר עד הערב. וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך? למה אתה לבד? וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב. כבר הבנו, זה יותר מדי. ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, כי יהיה להם דבר, בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. משה מסביר לו, זה לא רק משפט טכני, אתה זכאי, אתה חייב, תן לו 50 שקל. אני מלמד אותם, אני מחנך אותם, אני מודיע להם את חוקי האלוקים, את תורותיו, אני ממש מדריך אותם. זה לא מספיק. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. אמרנו קודם שיתרו רק מחפש טוב, רק רואה טוב. לא טוב, לא טוב. עוד פעם אחת זה מופיע בתורה, לא טוב. ספר בראשית, לא טוב היות האדם לבדו. ופה, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. אולי צריך להגיד, לא טוב היות המנהיג לבדו. אתה חייב לשחרר שליטה. צריך ביחד, אם זה בזוגיות, שותפות, קהילה, חברה, שחרר. הוא משתמש בדימוי, אנחנו מוצאי ט"ו בשבט, בדימוי שמזכיר לנו כי האדם עץ השדה. נבול תיבול, אתה תנבול. כמו, תכמוש, כמו איזה עץ, בלי אוויר, בלי מים, בלי חמצן. תנבול, נבול תיבול גם אתה ומי? גם העם הזה אשר עמך. כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשו הוא לבדיך. מה כן? אתה שמע בקולי. כן? היצחה והיא אלוקים ממך, יהיה אתה לעם מול האלוקים. והבאת אתה את הדברים אל האלוקים. אתה ממשיך להיות, כן, המנהיג. אבל, והזהרת איתם את החוקים ואת התורות, והודעת עליהם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. ופה, אבל, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. כל עשרה אנשים יש עליהם שופט. כל חמישים, כל מאות, כל אלפים. אלפי שופטים חדשים בקרב העם, בכל מיני דרגות, מקלים את העומס, עושים סדר, כן? הרב נריה כותב פה, סדר סייג לתורה. לפני שניגשים לקבל תורה, סדר, סדר, שזה תנאי, חיים מסודרים. אי אפשר, רעיון רוחני נפלא, אבל עם ישראל ייבול אם לא יהיו, בחיית טכנית, אם לא נהיה מסודרים. יש פה אמירה יפהפייה על איכות השופטים. עד היום אנחנו מחפשים שיהיו כמה שיותר, אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, זה לא פשוט. ואם את הדבר הזה תעשה, וציווך אלוקים ויכולת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא ושלום. זאת העצה הסופית, ככה זה נגמר. באמצע הוא מסביר לו שהדבר הגדול עדיין יבוא אליך, אבל הדבר הקטן יבוא אליהם. זאת המילה האחרונה, שלום. משה מקבל את ההצעה הזאת. צריך הרבה, אתה משה רבנו, אתה מנהיג. מגיע החותן שלך, כן, השבר, נותן עצות. זה דרגה מאוד גבוהה, דווקא מתוך הענבה של משה, להרפות, לשים את האגו בצד, וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר, ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה יבינו אל משה, וכל הדבר הקטון ישפוטו הם. מאוד יפה הפסוקים האלה, כי הם בעצם מעידים על היישום, כמה פעמים יש המלצות, ועדת חקירה בדקה קבעה, ועדת הממליצים המליצה, מיידית, משה מיישם, מוריד את זה לשטח. דבר מאוד מאוד גדול. יש לי גיסה יקרה, שהיא מטפלת פשיטת גוף נפש, קוראים לה אסתר. פעם שאלתי אותה, מה הדבר המשותף? כל המטופלים, מטופלות שהיו לך, תני לי איזה מאפיין משותף לרוח הדור, כן? תני לי כותרת. אני בן אדם שטחי, תני לי את זה בכותרת. מה הבעיה המשותפת? היא אמרה לי, שליטה. להרפות, לשחרר, כל אחד בטוח שהוא מנהל את העולם, הכל במרכז שלא יפגעו באגו שלו, אני חושבת שהמאפיין המרכזי זה לשחרר שליטה. לא כולם, אבל באופן ככה, אצל רובנו, הנושא הזה של שליטה, של אני במרכז, להרפות, לתת לאחרים מקום, לתת לקדוש ברוך הוא מקום. בהקשר הזה, ממש, אני חושבת שלה קצת לשחרר, קצת לזרום, קצת להרפות, קיבלתי ערב מכתב, אלעד, אמרתי לכם שנמצא איתנו פה הזוג הצעיר, המלכותי, אלעד וכן. אז אלעד, אם השם שלו נשמע לכם קצת מוכר, אז הוא עד לא מזמן רווק, בן 27, והוא הקליט שיר שככה נהיה די איזה להיד, די איזה קלט, לפני שנתיים. יש את השיר המפורסם, השבתי אתכן בנות ירושלים. אז הוא כתב המנון לרווק המתוסכל, נשבר לי מכן בנות ירושלים, ולא נפרט פה עכשיו את כל המילים, לא להעליב את רוב הקהל, אבל זה כל כך הצליח שבעקבות זה הגיע עוד להיט. את יש לי סיכוי של אביתר בנאי, הוא הפך ליש לי סיכוי להתחתן, ובשורות קצת ככה, יש לי סיכוי להתחתן, אני יודע, אני מוכן להתמסד, להשתקע, רק שלא תהיה מהמרכז, אבא שלה יבדוק לי את העובר ושב. באיזה עולם הזוי אתם חיות, זה בן אדם, זה לא רשימת קניות, ועוד ועוד. אבל באמת באורך נס, לפני שצריכינו לקבל פה איזה טוויסט גם ל, לא יודעת, לעומר אדם, אז אלעד הפסיק את היצירות האלה, כי הוא פשוט מצא את החצי השני שלו, והוא כתב לנו על זה מכתב, מה שקצת מקים פה לתחייה את פינת מכתבי הרווקים, רווקות, נשואים, נשואות, והוא כותב, הוא כותב לי ככה. זה ממש מתחבר למסר הזה של קצת לשחרר שליטה ולהקשיב לעצות מהצד. אם מישהו היה אומר לי לפני שנה, שהשיר יש לי סיכוי להתחתן עלה לרשת, שתוך שנה יהיה לי סיכוי, לא הייתי מאמין. עברה שנה בדיוק מאז ששרתי שאני מחפש להתמסד ולהשתקע, בדיוק באותו שבוע, שנה אחרי יציאת השיר, זכיתי ברוך השם להתחתן ולהקים בית עם אשתי היקרה חן, לכל השואלים, כן, כן, היא מהמרכז, מרכז היישוב פסגות. ועדיין אבא שלה בדק לי את העובר ושב. טוב. הרבה אנשים שאלו אותי כשהסרטון יצא, מה, עולם הדייטים כזה מדכא, או שסתם זה בשביל הצחוקים? האמת, שמה שתמיד צרם לי, הייתה תחושת הפספוס וההחמצה. יוצאים לפגישות כמעט, ובסוף, עוד פעם, לא. נכון שבסרטונים הצגתי רק את הצד של הבנים, אבל ברור שהאחריות היא באמת של שני הצדדים. גם בנים וגם בנות, כולם צודקים, וכנראה כולם גם קצת טועים. אין לי כרגע פתרון קסם, כן? בכל זאת נשוי שבועיים, אין לי איזה פתרון קסם, אבל שתי נקודות קטנות. הראשונה, תזרמו, תזרמו, תזרמו. תיתנו צ'אנס כשמציעים לכם. אל תגידו לא, אל תחזלשו ותבעשו את השדכן, תנסו. גם אם אתם כבר מכירים, ניסיתם, זה נראה לכם שחוק, אתם המון זמן ידידים, אז מה? אם אני לא הייתי נוהג ככה, לא הייתם שומעים את הטקסט הזה הערב. הנקודה השנייה, פונה באמת לכולנו, ואני הראשון מכולם שצריך להתחזק בה, לעזור לחברים שלנו. אנחנו חייבים. לא משנה אם יש מפגשים חברתיים כבר, לא משנה כמה הפייסבוק פותח לנו אפשרויות, או בעצם סוגר, לא משנה אם נראה לנו שלמישהו יש כבר מלא מלא הצעות. אין תחליף להצעה של חבר או חברה קרובה, שמכירים אתכם טוב, ויודעים מי אולי יכול להתאים לכם בדיוק. נכון, זה דורש זמן ואין לנו, זה דורש השקעה. זאת באמת המתנה הכי גדולה שאפשר להעניק לאדם אחר בעולם הזה. אני רוצה לסיום לצטט משיר רציני, שירו המדהים של ביני לנדה ומשכן בתפילה גדולה עבור כולנו. כל הדרכים החסומות ייפתחו לפנינו, עוד יפלו מסכי הברזל הסוגרים על ליבנו. גם הים הגדול הזה יכולו להיבקע אם רק נאמין. אמן, ושוב מזל טוב לכם, אלעד וחן, ותודה. בהחלט. וממה שאלעד מלמד אותנו, חוזרים למה שיתרו מלמד אותנו, ואחד הלקחים היפים, אני חושבת, אי אפשר להגיד טוב, הכל זה הצלת סמכויות, הכל זה להגיד למשה, קח סמנכ"ל, ולסמנכ"ל תיתן שני מזכירים ושני עוזרים, ותרפה. יש פה נקודה יותר עמוקה, ואני מצאתי פירוש ממש מקסים בספר של בחור צעיר, האמת שאימא שלו באה לירושלים ונתנה לי את הספר שלו, ואמרה לי, אין, את אוהבי את זה, קוראים לו גיא אמיר שלום, הוא בן 21, עכשיו השתחרר מגבעתי, והוא כתב ספר על פרשת השבוע, בעיניי מקסים, אני התחלתי לעקוב אחרי זה רק השבוע, וממש התחברתי אחרי הרעיונות, אז הוא כבר נכנס אפילו לדף המקורות שלכם. כי הוא אומר פה משהו על יתרו, באמת לא להישאר ברמה השטחית שיופי, הצלת סמכויות, תקחי מנקה, תקחי עוזרת, שיעזרו לך, לא. הוא אומר משהו עמוק, לאזן נכון בין הפרטי לבין הציבורי, אצלנו, אנחנו לא פה עכשיו שופטים את משה רבנו, אלא אצלנו. הוא אומר ככה, יש בן אדם שמתעסק בדברים פרטיים, יש בדברים ציבוריים, הכי קלישאה זה לומר, טוב, צריך לאזן, צריך לשלב. זה יותר חמקמק. בכלל לא בטוח שמה שאתה קורא פעילות ציבורית, אתה נקרא, אין, אתה מבוקר עד ערב, אתה מנהל עמותות, אתה עד מנהל בית ספר, אתה וורקוליסט, אין, את מעבירה שיעורים על פרשת שבוע, הכל לשם שמיים, כולם זה, אפ, 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 בכלל לא בטוח. מאוד יכול להיות שאתה עושה דברים מנקודת מבט נורא פרטית, נורא צרה, נורא אגואיסטית, והפוך, יש בן אדם שהוא בדברים לכאורה אישיים, לכאורה פרטיים, יכולה להיות עקרת בית, יכול להיות בן אדם סתם, יש לו, הוא בחיים שלו. לפעמים הוא עושה דברים הרבה יותר כלליים בעצם, והרבה יותר ציבוריים למען כל האומה. והוא כותב מאוד יפה, גיא, הוא כותב כך, אני אקריא לכם את הפסקה. אדם יכול להיות פעיל במפעל חסד ענקי, למסור את רוב שעותיו לטובת הכלל, אבל זו עבודת יחיד. אם הוא פועל מתוך מניע פרטי, אם הוא חפץ בכבוד, שררה, כסף, הערכה, אז הוא משיג את כל זה על ידי פעילות ציבורית. מנגד יש אדם בפעילות פרטית, אבל הכוונה שלו במעשיו היא להועיל הכלל. אמא יכולה להכין בקבוק ולהחליף חיתול לתינוק, אבל יש בזה משמעות, היא רואה את המשמעות בזה. וזה מסייע לאומתו, באלף, לאומתו על ידי אותה עבודה פרטית שבה הוא עובד. אחד הדברים המדהימים, דבורה הנביאה, מתנבט, ברק, סיסרא, עם ישראל, מלחמות. בסוף, מה התואר שהכי מרשים אותה? על עצמה, בדיוק. עד שקמתי דבורה, שקמתי, הם בישראל. הם בישראל תפקיד ציבורי. זה, 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 זה תפקיד בעל ערך. לא, אם אני מחוץ לבית, אני עובד בשביל הציבור, ואם אני בתוך הבית, אז אני עכשיו אגואיסט, בכלל לא בטוח. תבדוק את המניעים שלך. אני חושבת שזו נקודה מרתקת שגיא מעלה כאן בפנינו. ופה אנחנו מגיעים באמת לעיקרון האחרון של יתרו במסע שלנו, וכך אנחנו נפרדים ממנו בפרשה הזאת. והנקודה הזאת היא הפצה, הפצת הטוב, הפצת האור, הפצת התורה. וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. אומר רשי, לאן הוא הלך? לגייר בני משפחתו, לצרף עוד אנשים. אני לא מדברת פה מבחינה הלכתית, כי אנחנו לא דת מיסיונרית שאומרת צריך לגייר את כל העולם. יש אגב דיונים, האם גר צריך לגייר בני, אנחנו לא נכנסים לזה, אבל באופן כללי יש פה אדם שרואה דבר טוב, ואומר, אני צריך להדביק את הטוב הזה, אני מצרף את מי שאכפת לי ממנו, אם יש לי גלידה, יעלומים, אני רוצה לחלוק את זה עם העולם כולו, ויתרו הופך כבר לשליח, להפיץ את כל הבשורות היפות שהוא גם שמע עלינו, אבל גם בעצם השמיע לנו. עכשיו, אתם יודעים מה הפסוק הבא? מפה יתרו הולך אל ארצו, פסוקים שאתם מכירים הרבה יותר. בחודש השלישי, באו מדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר, כן? כאיש אחד, בלב אחד, ועוד רגע כבר יורדות עשרת הדיברות. מכאן מתחיל מעמד הר סיני. אבל אם עד היום חשבנו שהוא מתחיל מאפס, עכשיו ראינו שהוא יושב על בסיס. בסיס מאוד חשוב, המון תזכורות ולקחים שיתרו, חלק הוא מחדש, חלק הוא מזכיר, זה נמצא בתוכנו, וזה מאוד חשוב, אני חושבת, הלקחים האלה מאז ועד היום. אז אלה עשרת הדיברות של יתרו. נודה לו, נודה גם לכם. ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא עם פרשת משפטים, סיפור אחר לגמרי. תודה רבה רבה ולילה טוב. תודה רבה.